טוב, אני חושב שזה ברוך השם תה, ברשות הרבנים, ברשות בעל הבית. נדבר ברשותכם בעניין פרשת באר בחוקותיי, ויש תכונה מיוחדת לכל פרשה. נעשה בעזרת השם לראות דבר אחד מתוך הפרשה שאולי יאיר על כל הפרשה כולה, על שתי הפרשיות. כתוב בתחילת פרשת בהר, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת השם. שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת השם, שבתך לא תזרע וכרמך לא תזמור. שבת איננה רק תכונה של זמן או מושג של זמן, אלא יש שבת בנפש גם פה. כמו שיש שבת בזמן, יש שבת בנפש, וגם יש שבת במקום. ופה אנחנו נפגשים עם שבת מיוחדת, שבת של הארץ. הארציות שובטת. והנה ידוע כי בארץ ישראל מבנה פרצוף רחל נוקבה דזה. כלומר, ארץ ישראל מיוחדת, והתכונה שלה דומה יותר לחלק הנקרא רחל. אנחנו יודעים שהמלכות בנויה משני חלקים, חלק הנקרא לאה וחלק הנקרא רחל. לאה הוא החלק הגנוז, הנסתר, אלמא דאיקסיא, ורחל הוא החלק הגלוי, הנמוך יותר, היוצא החוצה, אלמא דאיתגליא. שתיהן ביחד, רחל ולאה, בנו שתיהן את בית ישראל. זאת אומרת שהן שתיהן בניין אחד של המלכות, חלק עליון, חלק תחתון. לפעמים לאה מופיעה יותר, לפעמים רחל מופיעה יותר. כן, אבל לא רק, כן. יש בניין מיוחד לפי המלכויות, זה מלכות אחת בעצם. בארץ ישראל באופן כללי אנחנו מדברים על רחל. למה? כי יש תכונה מיוחדת לארץ ישראל שיש לה כוח הגילוי. כל מה שמזכירים בארץ ישראל יוצא, מתגלה. זה התכונה של המלכות. ויש לזה השלכות גם לחיים הפרטיים בכלל ולחיים בכלל. כלומר, לחיים בכלל, מה זה אומר? בכלל ישראל יכול לגלות את השם כמו שצריך רק בארץ ישראל. כי יש תכונה למקום הזה לגלות. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את עצמו, ובשביל זה העולם הזה נברא, כדי שמלכותו תתגלה בעולם הזה, המלכות עוברת באופן יפה, מוצלח, רק בארץ ישראל. זה תכונה של מלכות. לכן מלך, כן, מלך המשיח, קשור באופן מהותי לארץ ישראל. זה באופן כללי. באופן פרטי, אדם גם כן מתגלה בחיים שלו, כיהודי, כישראל, רק במקום המתאים לתכונת נפשו ונשמתו. אותו דבר, ארץ ישראל. זאת אומרת שכל מה שאתה יכול להזכיר אולי בחיים שלך, כשאתה חי בחול, כשזה מגיע לארץ ישראל, יש הופעה. אז אם זה היה דברים לא טובים, אז הדברים הלא טובים שהסתרת בחוץ לארץ, כשאתה מגיע לארץ ישראל הם יוצאים. אתה לא יכול להזכיר אותם יותר, הכל יוצא. אם הם דברים טובים, אותו דבר. כשמגיעים לארץ ישראל יש תכונה של גילוי, אז הכל יוצא. כמובן שזה גם סוד רפואה, כי כשהדברים יוצאים, אפילו כשהם מכוערים, אפשר לתקן אותם. אבל אם הדברים לא נראים לעין, כן, והם גנוזים, אז יש בעייתיות. תרצוף של ארץ ישראל, תרצוף רחל, גילוי. למה גלות? לאה, כן, לאה, כן, אמרת רחל. בסדר, לאה. לא אמרת כלום, האמת. אז ידוע שבארץ ישראל נבנה פרצוף רחל נוקבדדה, דהיינו הבחינה המעצבת את הטבע הישראלי הפנימי. אבל לא רק מעצבת את הטבע הישראלי, אלא חושפת אותו לחוץ. תכונה שמגלה החוצה את הפוטנציאל. ולעומת זאת, קיום המצוות בחוץ לארץ והבניין כולו שייכים לפרצוף לאה. דהיינו לחלק המחשבתי הגנוז של הדברים. מה זה אומר? כמו שאמרנו בקיאת המצווה, בחוץ לארץ שולט העניין השכלי לפני ירידתו לקומת המידות. כלומר, שכל שעדיין לא הגיע למידה. שכל שעדיין לא התבטא. אז עדיין גנוז. עדיין בכוח, לא בפועל. ולכן כתוב שתלמידי חכמים שבחוץ לארץ יותר חזקים בפלפול. למה? כי הם בתוך עולמות של פלפול רוחני, רוחני, רוחני. לעומתם, חכמי ארץ ישראל יותר בעולם הזה. תלמוד הירושלמי זה תלמוד יותר ברור, יותר פשוט, הלכתי. התלמוד הבבלי אוהב לדבר המון ומפסח דברים ונכנס לעומק דברים, אבל אתה תעביר. כשאתה מצליח להוריד את הדברים, לממש אותם, זה כבר תלמוד ירושלמי. לכן יש שליטה לעניין השכלי. זה לא אומר שזה או זה או זה, אבל התכונה המובילה, השולטת, היא תכונת לאה בחוץ לארץ, והתכונה השולטת היא תכונת רחל בארץ ישראל. לכן אין שם ביטוי לגילוי הטבעיות של ישראל. קשה לגלות את הטבע, לגלות את הטבע הישראלי בחוץ לארץ. יש רוחניות, אבל רוחניות שלא מתלבשת באופן ברור בטבע. למה? יש מלחמה, כי הטבע בחוץ לארץ הוא טבע שהוא לא טהור, שהוא לא קדוש. אז קשה להביא דברים רוחניים, עליונים, אל עולם שהוא תמת. אז איך הקדוש ברוך הוא כביכול מוריד את אורו לעולם? רק מקום אחד מתאים לתכונה הזאת, רק כלי אחד, וזה ארץ ישראל. דוגמה, המן. המן זה לחם שבא מן השמיים. בגלל שהוא היה יורד במדבר, שזה חוץ לארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא במקום להביא אותו ישירות לקרקע, הוא היה צריך קודם לכן לעשות מין תקיח, כדי שהמן ייפול על אותו כלי. ולכן לפני שהיה יורד המן, היה מפתח שהיה מקבל את המן, ואומרים חכמים, כדי שלא יבוא הקודש אל הקליפה. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצם לא ממש נוגע או לא מביא דבר רוחני אל התחום שנקרא חוץ לארץ. איך הדברים פועלים? כל מה שיורד מן השמיים עובר תחילה דרך ארץ ישראל. ברגע שזה ירד דרך ארץ ישראל, זה יוצא ומתפצל ויוצא לכל המדינות, לכל הארצות, לכל המקומות בעולם. אבל מי שיונק תחילה זה ארץ ישראל. בחוץ לארץ הקדושה מנוגדת לטבע. בארץ ישראל הקדושה מלובשת בטבע. ולכן הקדושה של ארץ ישראל היא קדושה טבעית. דוגמה, זה מה שאנחנו הולכים ללמוד. שליטה. איך הפירות של ארץ ישראל יש בהן קדושה. כן? אני לא מדבר על קדושה רוחנית, קדושה של פרי. דברים גשמיים מאוד. איך יכול להיות קדושה בפירות? זה בגלל שהתכונה של ארץ ישראל מקבלת, קולטת את הקדושה האלוקית ומלביצה אותה בכל דבר בעולם הזה, אפילו בחומר בארץ ישראל. וזה סוד עצום. יש כלי בעולם שמסוגל לקלוט את הקודש. טבע שמסוגל לקלוט את הקודש, לא ראינו דבר כזה, אלא בארץ ישראל, כלומר בתכונה הארץ ישראלית. לכל דבר שיש את התכונה הזאת, תהיה אפשרות לקבל את העניין הזה. מהי התכונה? למה ארץ ישראל מיוחדת לזה? כן, גם זה אולי ניגע עוד מעט בעזרת השם. ובפרשת בהר הדברים ברורים, וזהו שכתוב וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. מה הוא אומר לו בהר סיני? כי תבואו אל הארץ. מה הכתר? בהר סיני אתה הולך לתת תורה, למה אתה מדבר בהר סיני על ארץ ישראל מיד? הרי בהר סיני אנחנו לא בארץ ישראל, הולכים לתת שם תורה. מה הכתר לכי תבואו אל הארץ? כאילו אני מדבר על משהו, אבל אל תוציאו אותי מהכיוון שלי. קודם כל תדעו שכל מה שאני עושה פה יש לו כיוון. הכיוון הוא ארץ ישראל, אפילו שאנחנו עכשיו במתן תורה, בהר סיני, ברוחניות, באורות, כי תבוא אל הארץ. כל התכלית זה כי תבוא אל הארץ. אל תשכיחו את דעתי מהדבר הזה. עניין מתן תורה קשור במהותו לעניינה של ארץ ישראל. אז אנחנו בפרשת בהר ואנחנו מדברים על ארציות. התורה מדריכה אותנו להפנים את הרעיון שיש בחיבור הטבעי שקיים בין הקודש העליון שהוא סוד התורה וארץ ישראל. האור האלוהי, המסר האלוהי יורד ויש לו כיוון, יש לו תכלית, כי תבואו אל הארץ. הנושא הראשון שעליו מדבר הקדוש ברוך הוא בהר סיני הוא ביאת הארץ, והוא לימוד עיקרי לדעת וברור כי לאור האלוהי יש קשר אמיץ עם המציאות הארץ ישראלית. אסור להפריד ביניהם, אי אפשר להגיד תורה וזהו. ונראה לומר בתיאת הדשמיה כי חומריותה של הארץ הזאת מתואם לאור האלוהי, יש משהו שהוא באותה תכונה ולכן מושך, לכן קולט, ולכן יש בה סגולה להכיל את הקודש ולגלות אותו. זהו סוד השמיטה. שמיטה, מה זה? שבת הארץ, הקודש שבטבע. שבת זה קודש, אבל קודש שמתלבש בחומריות, ברגבי אדמה, בפירות, בירקות. איך יכול להיות קודש בתוך דבר כזה? זה החידוש של הפרשה שלנו. כלומר, אין סוף, בהר, כי תבואו אל הארץ, פרטים. עוד פעם, הכלל שמופיע במקום המדויק הזה, עם התכונה המדויקת, בגבולות המדויקים שנותנת התורה. אור שמתאים לכלי. אור וכלי שווה תיקון. מה זה תיקון? הרבה היום מדברים על תיקונים. והתיקון שלו זה התיקון, צריך לעשות תיקון. מה זה לעשות תיקון? זה להביא אור שמתאים לכלי. אם האור והכלי מתאימים אחד לשני, אנחנו יכולים לדבר על תיקון. אם אנחנו לא מסוגלים להביא אור שמתאים לכלי, או בגלל שהאור יותר מדי חזק והכלי חלש, או שהכלי יותר מדי גדול והאור לא מספיק חזק בשבילו, אין התאמה מושלמת, אין תיקון. תיקון זה התאמה בין אור לכלי. הקדוש ברוך הוא כשהוא מביא ילד לעולם הזה, הוא מביא תמיד תיקונים. כן? תיקון זה אותיות תינוק. כל תינוק שבא לעולם הזה הוא תיקון. זה נשמה אור בתוך גוף כלי. ואם הילד הזה יודע לפתח את העניין, אז הוא יגיע לתיקונו השלם. אם חד ושלום מקלקלים את זה, במקום תינוק יש ניתוק. והניתוק זה אותן אותיות בהיפוך. אלא שבתוך עניין השבת מסתתר סוד אחר. אז הבנו שיש שבת של טבע, שיש קודש בטבע, ארץ ישראל, שמיטה, שנה השביעית. אבל יש עדיין סוד פנימי יותר, והוא פלא. והוא שכל פעם שהתורה מתחילה לדבר על עבודת האדם בעל אלמה, תמיד כשמתחילים לדבר על מה אני צריך לעשות כבן אדם בעולם הזה, היא מקדימה באופן שיטתי לדבר על השביתה שקודמת לעשייה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא אומר לך, עכשיו אני אגיד לך מה אתה צריך להתחיל לעשות כדי לעבוד, מה הוא אומר לפני? אל תעבוד. שבת. אחרי זה תתחיל לעבוד, ואחרי זה אני מסביר לך עוד פעם שבת. מעניין. במצוות השמיטה, כן, שבת הארץ, נאמר, ושבתה הארץ שבת לשם. קודם כל, מה עושים כשמגיעים לארץ ישראל, לפי מה שאומרת התורה פה? מיד שמיטה. ומיד אחרי זה, אחר כך כתיב, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. יפה, זה עבודתו של האדם. ובסיום הדברים חוזרת התורה על עניין השבת, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ. אז זה העניין, אז אנחנו רואים שיש שמיטה. כלומר, יש איזה מין שבת שקודמת לעשייה שלי. אחרי זה העשייה שלי מתחילה לפעול, ואחרי שגמרתי את העשייה שלי יש שוב פעם שבת. ותמיד באופן שיטתי, בכל התורה, העניין עובד בצורה כזאת. מדוע? למה העבודה של האדם נמצאת בין שתי שבתות? שבת שקודם, שבת שאחרי. כך הוא הסדר בעניין השבת, כשאנחנו מדברים על השבת של הזמן. בעשרת הדיברות אותו דבר. עכשיו דיברנו על שבת הארץ. עכשיו בואו נעבור לשבת של הזמן. קודם כתוב בעשרת הדיברות, זכור את יום השבת לקדשו. ומיד אחר כך כתוב ששת ימים תעבוד. תשימו לב, קודם כל אני זוכר את השבת, אחרי זה אני יורד לעולם של עבודה, ששנים, אותו דבר כמו ששנים שם פה שישה ימים, ועשית כל מלאכתך, ושוב הכתוב חותם בעניין השבת, וביום השביעי שבת. כלומר, שבת, חול, שבת. כלל ופרט וכלל. מתחילים בכלל הגדול, זה השבת, יורדים לפרטים עם שישה, כן, כמובן כנגד שש שירות של הבניין, ומופיעים עוד פעם בשבת. אז יש לנו בעצם שתי שבתות. שבת עליונה, שבת תחתונה, ושישה ימים של עבודה. עבודת האדם. אנחנו קוראים לזה תיקון המידות. כן, מחסד, חסד, עד יסוד. חסד, גבורה, תפארת, נצח, ועוד ויסוד, כן? אותו דבר כמו העבד, שש שנים לעבוד, ובשבי יפה לחופשי, חינם. שבת שלמטה היא המלכות, רחל. שבת שלמעלה היא הבינה, לאה. היא גם כנקראת מלכות, אבל מלכות עליונה יותר. דיברנו מקודם על בינה, ורחל, על לאה ורחל. כלומר, אנחנו עטופים במסגרת של שתי שבתות. אם מלא שמרו ישראל שתי שבתות, מיד נדעלים. למה? כי אנחנו מחברים את הבניין העליון הזה שנקרא עולם הבא, זה השבת של העליונים, עם העולם הזה. רחל. ברגע שאנחנו מחברים שני עולמות, אנחנו בתהליך של גאולה, של גילוי האור העליון בעולם שלנו. כן, על ידי שש מדרגות, שזה וב החיבור, כמו יעקב שהתחתן עם שתי נשים. האחת נקראת לאה, אלמא דאיגליה, והשנייה שנקראת רחל, שזה העולם הזה, אלמא דאיגליה. כלומר, יעקב לא סתם התחתן עם שתי אחיות, התורה קוראת להם שתי אחיות בגלל שהן שתי מדרגות של אותה מדרגה. רק חלק עליון שנקרא לאה, חלק תחתון שנקרא רחל. וכל החיים של יעקב הוא עובר מאחת לשנייה כמו סולם, שלא בכדי, יעקב תמיד קשור לסולם, שרגליו באדמה וראשו מגיע השמיימה. זה הסימן. כלומר, סולם שמחבר עולם הבא עם עולם הזה תמיד, תמיד, תמיד. יעקב נקרא וב החיבור שמחבר שני עולמות. מי שמצליח לעשות את הדבר הזה, לחבר שני עולמות בחייו, של יום יום, כל הזמן, להיות תמיד בנסיעה מתמדת של הלוך וחזור וחיבור בין העולמות, הוא בעצם כל רגע חי גם בעולם הזה, כלומר בגוף, אבל תמיד מרגיש את מה שקורה בנשמה שבתוך הגוף. אותו דבר בלימוד התורה, הוא יפתח וילמד פשט, גוף, ויבין מיד את הסוד שבתוך הפשט. הוא יחבר לאה ורחל בלימוד, הוא יחבר לאה ורחל בחיים שלו, בכל דבר ודבר שהוא יעשה, הדברים האלה יופיעו אצלו. זה תיקון. יש הרבה עניינים, בגלל שרחל, כן, בתורה אנחנו רואים אותה. כן, כתוב בתורה, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. כלומר, גילוי חיצוני של רחל. מה כתוב על לאה? שום דבר, והעיני לאה רכות. אתה לא יודע, העיניים זה רחוק, עליון. אין ביטוי ממשי של יופי אצל לאה, אצל רחל רואים. מה זה רואים? גילוי חיצוני.
צבע.
צבע. צבע. מה שאתה רוצה? יש לך בת צבע ובאר צבע. כן? השורש של השבע או התוצאה של השבעה. שני עולמות. סוד גדול מאוד שצריך לדעת לחבר ביניהם. זה לא קשור לשיעור שלנו, אבל אם כבר אנחנו מדברים על זה, פה אנחנו בשמיטה, למטה, וכשאנחנו נגיע לשבע מדרגות, אנחנו נגיע ליובל. אז המדרגה העליונה נקראת יובל, שנת ה-50 שנה, והשמיטה, כן, נמצאת למטה, שבת הארץ, ארץ ומלכות. עכשיו אני רוצה לחזור לעיקרון הזה. כשאנחנו מדברים על עבודתו של האדם, כלומר, על מה באתי לעשות אני כאדם בעולם הזה, הרי אנחנו צריכים לעבוד, לעמול, נכון? יש לנו עבודה. קודם כל, לפני שאתה מתחיל לעבוד, אומרים לך, תשבוק. אחרי ששבתת, אומרים לך, תעבוד, ואחרי שגמרת לעבוד, אומרים לך עוד פעם, תשבוק. מאמין. אז אותו דבר, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ושוב הכתוב חותם בעניין השבת וביום השביעי שבת. ונראה לומר בסייעתא דשמיא, כי העשייה האנושית נמצאת בין שתי שביתות. מה אכפת לי מזה? אלא שמסתתר כאן רעיון פנימי חשוב במדרגה ראשונה. השביתה שלפני העשייה והשביתה שלאחריה. והרעיון הפנימי בא ללמד, יש סדר כאן, אתם מבינים שיש סדר, שהסדר הזה הוא הסדר הנכון בחיים. מדוע? כי הברכה אינה פועל יוצא מעצם עשייתו של האדם, זה לא בגלל שאתה עושה שיש ברכה. עד רבה, הכל תלוי בשביתה שקודמת לעשייתו. אמנם אתה כן צריך לעשות, לפנים תעבוד. או שישה ימים, ששת ימים, תעשה מלאכה, או תעבוד. אותו דבר, אבל תדע לך שהברכה שלך באה בגלל שהתחלת את הפעולה שלך באי פעולה. בדבר שהוא לא פעולה. ללמדנו את הכלל הגדול, שהכל מתחיל מאיתו יתברך. אף פעם הדברים לא מתחילים מאיתנו. הדברים מתחילים תמיד ממנו, ממעלה למטה, ורק לפי הסדר הזה, על ידי ביטול והכנעת האדם לבחינה האלוהית הזאת, שהיא שורש וראשית לכל דבר, רק אם אתה מתחיל, מה שאתה מתחיל בחיים, לא חשוב באיזה תחום, עם ההבנה הזאת, עם ההפנמה הזאת, עם ההכרה הזאת, שהכל מתחיל ממנו, רק באופן כזה תחול הברכה, בעשייה האנושית שתבוא לאחר מכן. אתה עושה ברכה בחיים שלך? אל תחזור שאתה מתחיל ואתה עושה. תדע לך שהברכה שלך מתחילה בגלל שבהתחלה אומרים לך אל תעשה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כאן מופיע. אחרי זה אומרים לך תעשה. אבל העשייה שלך מוגבלת לשש מדרגות. ואחרי זה אומרים לך שוב פעם אל תעשה עוד פעם שבת. אני רוצה להבין את העניין הזה קצת יותר. יש כאן סתירה מהותית לרציונל האנושי. כל בן אדם נורמלי הוא חושב שמה שהוא עושה זה מה שיהיה ברכה. אם אני לא עושה אין ברכה, איפה תבוא פרנסה? מיום ראשון, מיום שני, מיום שישי, מיום רביעי, מיום חמישי, מיום שישי, אני עובד שם, משם באה הפרנסה. באה התורה אומרת לך לא אדוני, הפרנסה למרות שאתה עובד ביום ראשון, שני, שישי, רביעי, חמישי ושישי, היא באה משבת ומסתיימת גם כן בשבת, משם זה מקור הברכה. איך? דווקא כשאני לא עושה כלום יש ברכה, אז מה אני עושה? שהרי לפי זה כל פעולה מתחילה בדבר ההופכי לה, שהוא שוד השביטה. כלומר, עם ישראל מתחיל בשביטה. עם ישראל מתחיל את הווייתו בשבת. כן, היה איזה גוי שהוא בא לארץ ישראל, ראה את היהודים שעושים כל שבת, אמר האנשים האלה, כן, שביעית מהחיים שלהם בשביטה. לא יכול להיות דבר כזה, העולם צריך לפעול, צריך לעבוד, יאללה תקומו. לא, שבת, אחרי זה יום טוב, אחרי זה, יומיים, זה. התחיל להסתדר. רצה לעשות מהפכה, היום כולם בעולם, למרות שהם לא עושים שבת כמו שאנחנו מבינים את השבת, הבינו שיש בעניין הזה סגירת מעגל שאדם לא יוצא ממנה. יש מדרגה רוחנית שצריך לצאת ממנה והיא השבת. אני אדגים לכם את זה בצורה, אחד מהחברים אמר לי השבוע שהוא מרגיש שהוא במעגל כל החיים שלו. אז אמרתי לו כן, אתה צריך למצוא את היושר שבתוך העיגול הזה. אם לא, אתה תמיד תסתובב. אתה תסתובב סביב עצמך, כל החיים שלך יהיו גלגל, ואף פעם לא תמצא את היציאה. היציאה היא ביושר. השבת הוא כמו הקו הישר שבתוך העיגול. הוא הקו, קו מלשון תקווה, בתוך עולם של עיגוליות. אם אתה לא מבין ואתה לא תופס את הקו הזה, את הנשמה של הגוף, כן? אתה לעולם לא תמצא את השבת, לעולם לא תמצא את האור, כי האור הזה קשור ליושר שבתוך העיגולים, כמו בחינת הרוח שבתוך בחינת הנפש. העיגולים הם בחינת נפש, והקו הוא בחינת רוח. אם אתה לא מוצא את הקו, לא תהיה לך תקווה. אין לך מה לקוות. זה מה שאתה אומר. לפי מה שאנחנו מבינים פה, היה שבת. אם אני מדבר על יום אחד, כנראה שקדמה שבת לכל הבריאה הזאת, אנחנו בכלל רואים. כן? בגלל ש... הוא לא יכול להיות מן המניין, זה הסוף. תכף נראה. הדיבור, אז עכשיו בוא נראה. זה לימוד בחיים שלנו. אם אני רוצה להיות אדם מדבר, זאת אומרת, נתנו לי עבודה להיות מדבר. אני רוצה להעביר שיעור תורה. אני חייב לדבר, מה אני אעשה? אני גם מתבייש, יש רבנים גדולים הרבה יותר ממני ואני חייב לדבר. הדיבור מתחיל בתנאי השתיקה שקדמנו. שגם אתה תתחיל לדבר, שתדע לסתוק. אדם שלא יודע לסתוק, אף פעם לא יתנו לו לדבר. כלומר, שהדיבור ניתן לאלו שיודעים לסתוק מתוך צניעות וענווה. תשימו לב, מי שתמיד רוצה לדבר, לא רוצה לשמוע אותו כבר. מי שרוצה לסתוק, אומרים לו, אני רוצה לשמוע אותך, דווקא. זה לא רק בכיתה עם מורה. זה מה שקורה בעולם. משה רבנו לא רוצה. אתה לא רוצה? בטעת. לא רוצה לראות. עכשיו אתה תראה הכי הרבה מכולם. לא רוצה לשמוע. עכשיו אתה הכי שומע. מי שרוצה הכל, לא מקבל כלום. מעניין. כל הצלילים הנשמעים בעולם, כולם מתחילים בשקט שלפני. וכך בכל התחומים, שהכלי הראוי לקבלת הברכה נבנה על ידי הביטול שקודם לעשייה האנושית. יש פה משחק פלט, סוף של החיים פה. כל דבר מתחיל בדבר שהוא הפוך, אנטי תזה. עניין זה ראינו באלפא בטא, שהאותיות אף הן מתחילות באות א' שהיא אינה נשמעת. שמעתם פעם את האות א'? לא שומעים אותה. אדם פותח את הפה, הוא כבר אמר א', בלי להגיד כלום, אין שלי, לא שומעים כלום. לעומתה, הבט, זה כבר מלחמה, בוט. האלף לא שומעים, איך האותיות מתחילות באי אות, באנטי אות. כלומר, ששורש כל האותיות של התורה הוא סוד האות הנעלמת והגנוזה. כך גם לגבי הצבעים, ששורש כולם הוא הלבן. לבן זה צבע? מי רק מי שלא יודע, הוא אומר שלבן זה צבע, זה לא צבע לבן. לבן זה אנטי צבע. אשר הוא עצמו אינו מן העניין. אז אתה לא שומע אותו, לא מדברים עליו. כן, הוא שורשי, הוא מקורי, הוא גאיני, הוא בראשיתי. מתחילים הצבעים הגדולים, החזקים, האדום, הירוק, צבעים, כן, צבועים מאוד. והם מתחילים מדבר שהוא לא צבע. כולל בשורש, לא כולל בגלל שהוא תוצאה של כולם, הוא לפני כולם, בוודאי שהוא כולל, כן? כמו צדיק, זה לא בגלל שאספת את כל החלקים שתקבל צדיק, הצדיק לפני כולם, זה נקרא כולל, כן? בראש שלנו כולל זה תחום, זה לא נכון, כולל זה שורש שכולל את כל הפרטים שעוד מעט יבואו, וממנו יבואו כל הפרטים נפאו ממנו. כן? לא לבלבל בין סכום לכולל. ובכל זאת, רק מכוחו של הלבן מופיעים כל הגוונים. אז כאן הסוד, כן, באופן ברור. כשמתחילים מן ההכנעה הבסיסית לעין, כן, קודם כל אתה נכנע לעין, רק אז יכולים להשיג את קצת מן העני. תשימו לב, כן? עין ועני. מי שלא מתחיל באין, אין לו עני. מי שמתחיל מיד בעני, לא יקבל שום דבר. כי הוא חושב שהוא מתחיל עבודה ממה. הרי הדברים פשוטים מאוד. כדי לקבל דברים בעולם, אנחנו מקבלים, נכון? אנחנו בעולם של מקבלים. נברנו כאלה, מקבלים. זה עולם, זה התכונה שלנו, מקבלים. הקדוש ברוך הוא, יש לו תכונה אינסופית של נתינה. אז אנחנו מקבלים. מה זה לקבל? זה לבנות כלי. ופה הסוד. הכלי הכי טוב שאתה יכול לבנות בחיים שלך, זה כשאתה נכנע בהתחלה לנותן. כלומר, קודם כל שאתה מקבל ממנו. כלומר, אם אתה מקבל ממנו, אתה חותם שהוא הנותן ואתה מקבל. אבל אם אתה לא מסוגל לקבל ממנו, באותו רגע אתה מונע מעצמך מלהיות כלי. אתה הולך לסיור, הרב שמדבר מעצבן אותך. ברגע שהחלטת בראש לא לקבל בגלל שהוא מעצבן אותך, אתה לא תקבל כלום מהסיור הזה. סגרת את הכלי שלך. במקום שהכלי שלך יהיה כעור, הוא כמור. במקום להיות כזה, הוא כזה. סגרת הכל, אתה כבר לא יכול לקבל כלום. אתה לא כלי כבר. כן, אולי ההפך מכלי זה ילך. זה הלך. אין, אין קבלה. אתם מבינים מה הסוד של ארץ ישראל פה? ארץ ישראל נקראת ארץ כנען. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כשאתם מגיעים לארץ ישראל, הדבר הראשון מה זה? שבת. אל תתחילו להתרוצץ. אל תתחילו להתפולל. אל תתחילו את העשייה שלכם, כי בסוף אתם גם תחשבו שאתם התחלתם ואתם עשיתם והכל מתחיל איתכם. לא. דבר ראשון, שביטה. מה זה שביטה? הכנעה לבורא עולם. זה לא בגלל שאני עושה פעולות פה, שאני בונה את העולם. זה נכון, אבל שלב ב'. שלב א' זה לדעת מי הבוס. מי בעל הבית פה. והבעל הבית אומר לך, כדי להבין את התכונה הזאת, תשתוק. אל תעשה. שב ואל תעשה עדיף. זה הכנע. זה כנע, כן. כי היש יוצא מן העין, כן? אז כולם שמעו את המושג הזה, יש מאין. מה זה יש מאין? מאיפה יבוא היש? מאיפה הישות שלך נמצאת? שלפני זה עברת בקומה שנקראת עין. אם לא עברת בקומה שנקראת עין, אתה לעולם לא תגיע לישות, ליש. כלום. סליחה? בסוף. על ידי העבודה. זאת אומרת, זה כל החוכמה. אתה בא מהעין, אומרים לך, יש לך שש מדרגות של יש, אבל אתה בסופו של דבר תבין שכל מה שעשית זה לא עשה בעצם. בסופו של דבר אתה גם חוזר לעין. כלומר, אתה נכנע לפני ונכנע אחרי. ובאמצע יש לך קצת פעולה. זה מחזיר אותנו למימדים, ברוך השם, כן? אף אחד לא יכול לחשוב את עצמו לכלום. זהו סדר הבניין האלוהי האמיתי, המשפיע חיים בכלים ראויים. וכמאמר הזוהר הקדוש, דלת נהורה אלא ההוא דנסיק מגו חשוכה. מתי יש לך אור אמיתי? שהתחלת מחושך. מה זה חושך? לא שיש חושך, שאתה לא רואה, שאתה מתבטל. הרי אנחנו אומרים, יוצר אור הוא בורא חושך. יוצר מזכיר לנו יצירה, הוא בורא מזכיר לנו בריאה. אז ממה נפתח? מי יותר גבוה? בריאה. אז למה כתוב בבריאה הוא בורא חושך? וביצירה כתוב יותר אור. זאת אומרת, חושך זה לא החושך שאנחנו חושבים אותו. בשבילנו זה חושך, כי אנחנו לא מבינים כלום, אבל זה אור גדול מאוד שם בבריאה. אבל כשאתה מגיע לקומה כזאת, אתה לא מבין מה הולך שם, בשבילך זה חשוך. כן? אתה נכנס לסיור, אתה לא מבין מה קורה שם. אז אתה אומר, הלכתי לסיור, כן, בעולם הבריאה, חושך גמור. אז תלמד ותבין, תגיד, זה האור הכי גדול, אני חשבתי בהתחלה שזה חושך, לא מבין כלום. ובסבירה זה קצת יותר בקומה שלך, אתה אומר, זה טוב, זה אור, כי אתה תופס משהו. בסדר? בדיוק. כלל זה קובע בפשוט שניתנת חוכמה, בינה ודעת, כן? למי שיודעים למעט עצמם ולהתבטל כלפי האור. כי זה סוד הכלי והצינור למעבר השפע דרכם. בלי ההכנעה הזאת, אתה לא תהיה כלי, לא תהיה צינור, והאור לא עובר דרכך. חבל. למה הקדוש ברוך הוא מעביר את האור דרך עם ישראל? כן, אין לזה הסבר הגיוני, אבל יש לנו פשוט. אתם המעט מכל העמים. בגלל שאתם ממעטים את עצמכם, אני מעביר את האור דווקא דרככם. אתם עדיי ואני אל. אם אתם לא הייתם ממעטים את עצמכם, אם לא הייתם נכנעים לפניי, אם לא הייתם צנועים, ביצנים, רחמנים, גומלי חסדים, כן, כל התכונות האלה, מאיפה זה בא? מההכנעה. זה הופך אותנו לצינורות אמיתיים לאור. זה הבן. שהיוזמה בענייני הקודש היא יוזמה אנושית, אתה לא חושב שזה מתחיל ממנו, הרי שהקודש מתגמד. הוא עושה את הקודש, זה דבר קטן. למה? כי הוא התחיל. אז הוא אומר, איפה הקודש? כן, פה ימינה אני רואה את הקודש, שמאל. אתה התחלת את הפעולה. זה אינו מופיע כראוי.
גם מתבטל זה מגיע, אני אומר, לא אני, אני אומר, לכן אתה רוצה להתבטל. וגם זה נלמד
שאתה חושב
וגם
מתבטל. זה לא נלמד שרוצה להתבטל. אתה לא רוצה להתבטל. אתה בטל.
אתה בטל בסדר, אני לא אכיל את הבטל. אבל השאלה היא, בעולם יש
את העניין
של
המעשה,
ויש
לי
אותה,
יצאת מעולם
של העניין. אני אומר,
לא יודע,
אני לא יודע.
נכון. זאת אומרת, לא עין מבחינת העשייה שלי, אבל מבחינת ההבנה וההפנמה, כן, שהכל מתחיל ממנו והכל מסתיים בו. אני ראשון זה אני אחרון, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. מה זה אני ראשון ואני אחרון? אז מי באמצע? אנחנו באמצע. בדיוק, זה תודעה.
אני, אתה אומר,
אני לא יוצר כלום. יפה מאוד, אני לא יוצר קודם, זה העיקר. לא,
אני לא מקור, אני
כינו. יפה מאוד. אני לא מקור לקודש, לא אני מחליט איפה הקודש יהיה, לא אני עושה את הקודש, הקדושה יורדת ממעלה למטה, זה מחליט ממנו. זה בדיוק מה שאני אומר פה. כשהיוזמה בענייני קודש היא יוזמה אנושית, אם זה מחליט מהאדם, חד ושלום, הרי שהקודש מתגמד, מה אתה עושה את הקודש ברוך הוא גמד? ואינו מופיע כראוי, זו עבודה זרה המצמצמת את האלוה למימדיו של האדם. למה? אתה קובע, נכון? אתה קובע איפה כן, איפה לא, מתי כן, מתי לא. זה לא ככה קודש. קודש זה מלמעלה. לא אתה יוזם. התורה קובעת מציאות אחרת לחלוטין. רק מכוח הפנייה האלוהית אלינו, זה שלב א', אנחנו יכולים לפנות אליו יתברך שמו. זה שלב א'. בגלל שהוא פנה אליי, אני יכול לפנות אליו. אם הוא לא פנה אליי, הוא לא יכול לעשות כלום. פנייה אלוקית זה נבואה. כן? איך אני יודע מה לעשות? איך אנחנו יודעים מה לעשות? איך אנחנו מביאים? הם מביאים לנו את האור האלוהי למימדים של העולם שלנו. זה נקרא נביא. בוא נביא. נביא את מה שיש למעלה ונביא אותו למטה. אבל אדם חז ושלום שעושה את עצמו נביא, ממציא שם, זה אומר דברים שלא היו בעולם בגלל שיש לו דמיונות והוא הפך להיות משוגע, כן? בהצטלה של תלמיד חכם. אז חז ושלום זה עבוד הזרה. הוא ממציא דברים שלא היו מעולם. דמיונות. אם אתה לא מקבל, אל תסקר, תסוק. אל תמציא דברים, בגלל שזו אופנה. כולם מתקפרים.
ובפתאום אנחנו, כמו בוא נעשה, מה שאנחנו עושים היום, אתה מתפלל היום, מתפללים. מה, להתפלל, זה לא פתאום. נכון. ואיזה זכות אנחנו מתפללים. זה מאוד. כשאנחנו פה נראה כרוע, אתה אומר, מה אתה צופי? עולה, חד וגלום,
עולה. ומה אתה אומר, אתה צריך לצפות 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 לצפות. יש דיסק על התפילה. אני מזמין אותך לקבל אותו של צוריאל, ואתה תראה כמה שאנחנו מסבירים שזה בדיוק הפוך, שהתפילה היא לא ממטה למעלה, אלא ממעלה למטה. זאת אומרת, כשאני מקבל, מבקש רפואה מהקדוש ברוך הוא, זה לא שאני פונה אליו. הרפואה שלו יורדת בעולם הזה, ודרכי עוברת כדי להעביר רפואה לכולם. זה מה שקורה בתפילה באמת. זה לא איזה מין פעולה של האדם שמתחיל להתרוצץ ומתפרץ כלפי השמיים. כן? אז אני לא יכול להגדיר את זה בכמה מילים, אבל יש כיוונים, כן?
ושל נביא.
זה הכוח. של הנביא אותו דבר. הנביא לא בא ממטה למעלה, חז ושלום. יש אנשים, נביאים, שהיו נביאים עם כל המדרגות של הנבואה, והקדוש ברוך הוא לא רצה לנבא אותם. זה לא בגלל שאתה בתכונת נביא, שהקדוש ברוך הוא מנבא אותך. כמה נביאים היו שהקדוש ברוך הוא לא נבא אותם. והם היו בבית ספר וקיבלו תעודה בסוף השנה. נביא, אתה מסוגל לנבואה, אין בעיה. אמרו לך, אף פעם לא קיבל כלום. יש. אל תעשה את עצמך מה שאתה לא. כן, איך הרמב״ם אומר שאותו אחד של המוסלמים היה משוגע, כן, ככה כתוב. כן, רבי יהודה הלוי קורא לו משוגע. כי רק באופן כזה יוכשר הכלי לקבלת האור. לכן התחילה התורה ואמרה, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם בשבתה הארץ שבת לשם. אתם רואים? לאב א', אתה בא לארץ ישראל, שבת. הארץ, הארציות, כן, הארץ זה לא רק האדמה, זה כל מה שהארציות שלך צובטת. כל מה שיש לו תכונה, מלידה אולי, להתחיל להתרוצץ ולהתחיל לעשות עבודה. אני פה, יאללה, תן לי מה לעשות. הארציות שלך צריכה לסבוט. ורק מכוח אותה שביטה שקודמת לעשייה, יבוא ההמשך ממטה למעלה. אחר כך, השלב ב', אתה יכול להתחיל להתעורר ולעשות דברים. ששנים תזרע שדך, וששנים תזמור כרמך, ואספת את כל תבואתה, ואין בעיה, אתה יכול. בגלל שזה הבריאה, מה זה בריאה, מה זה עבודה, זה לא עבודה של האדם, כן? ברגע שהקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוח של השביתה, אחרי זה אתה מתחיל את הפעולות שלך, אלא תתחיל לזרוע. זה נקרא עבודתו של האדם ממש בפועל. נמטה למעלה, בגלל שאנחנו אומרים נמטה למעלה או נמעלה למטה, כן, זה מושגים. זאת אומרת, מאיפה התחלת לעבוד? באיזה כיוון? וכפי שאמרנו לאל בקיאת הדשמיה, שביטול העשייה קודם לעשייה עצמה, וזהו סוד הברכה. אז אתם מבינים מה הולך פה? אנחנו מתחילים לעבוד ואומרים לנו לצבות. כשסדר זה לא נשמע כראוי, עכשיו אני נכנס יותר לעניין של השמיכה, מציאת הלשמיים. אם הסדר הזה לא נשמע כראוי, זאת אומרת שבני ישראל לא שומרים על עניין השמיכה. לא עושים את השמיכה כראוי. מה קורה? כשסדר זה לא נשמע כראוי, אזי דורשת השבת את מה ששייך לה בכוח. זאת אומרת, השבת אומרת לך, גנפת אותי. לא נתת לי את השביתה. אני אעשה לך עכשיו חשבון כמה שנים לא שבתתי. עכשיו אני מחזירה לעצמי את העניין הזה. תרצה, לא תרצה, זה כבר לא מעניין אותי. השבת עושה את העבודה במקומך. בלי לשאול אותך בכלל. והוא סוד הכתוב, תתקלו מה כתוב. ואם לא תפנעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, קצת יותר רחוק, אז תרצה הארץ את שבתותיה. תשימו לב, פה יש לתכונה של אדם שרוצה משהו. ישות, חיה. האדמה פתאום מתעוררת, אומרת לך, אני רוצה עכשיו. הרסת אותי במשך כל הזמן הזה, זרעת אותי בלי סוף, חרסת אותי בלי סוף, נמעט לי. אני רוצה את השבת שלי. מגיע לי. כל ימי הושמה, ואתם בארץ אויביכם, ואז אני זורקת אתכם עליי, כלומר גלות, בגלל אי שמירת שמיטה יש גלות, גלות באה לעולם, חז ושלום, כך אומרת הגמרא, אל תשבות הארץ וירצת את שבתותיה, בכוח, היא עושה את השבתות שלה בשקט.
בלי עם.
אין עם עליה. ולכן גם היא לא נותנת לעם אחר, אז היא בשקט.
אז אנחנו
נותנת, זה לא רק קשור לבני אדם. קשור, בוודאי שזה קשור. ברגע שאדם לא עושה את זה, אז הארץ, כן, יש לה תכונה מנגנון פנימי שמחזיר לעצמו את כל מה שלא עשית לה. כל השבתות שחיללת בחיים, כן, תדמי לך, השבת בא ואומרת לך, הנה, השפר שעשית עבירות בכל השבתות במשך 7 שנים, עכשיו אני עושה לך 7 שנים זיתה. מה זה, אתה עכשיו חולה על המיטה, לא יכול לזוז יותר. למה? חיללת 7 שנים של שבתות, השם שמו. השבת מתנקמת ודורשת את שלה. כל ימי הושמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם בשבתיכם עליה. בגלל שלא עשיתם את זה שהייתם יושבים עליה, עכשיו תעשה את זה לכוח. השבת מחזירה לעצמה את כל מה שאדם מכתיר באי הבנת הסדרים הנכונים. אתם רואים שהכל חי פה. לדבר עם מישהו, כן, בתורה, הכל חי. הירח הולך לקדוש ברוך הוא מדבר איתו, למה השם מנחים בסופר אחד, הארץ מדברת, הפירות מדברים, מה זה? אנחנו עכשיו נפגשים עם תורה של חיים. אנחנו מבינים שהדברים הם לא דומם וצומח, חי ומדבר כמו שאנחנו חושבים. לכל דבר יש דיבור. כמובן שהארץ לא תתחיל לדבר ותגיד לקדוש ברוך הוא, כן, יאללה, לא רבו את השבת. זה לא דיבור, כן? יש דיבור של האדמה. האדמה מדברת, אבל רק מישהו שיש לו תכונה של עדינות נפש, הוא שומע את הדיבור של האדמה. צמחים מדברים, אבל יש אנשים גסים שדורכים על הכל והורסים את כל הפרחים. אבל אם היית מסוגל לצמוע, היית שומע שכל דבר ודבר מדבר. זה החוכמה של שלמה המלך. זה לא שהוא היה מדבר עם הריות, והריות אומר לו, אהלן שלמה, כל בוקר שאני מגיע לבית המקדש. אלא ששלמה מבין את הדיבור הפנימי של האריות. לפי תורת הסוד, מסביר האריזל, שבשנת השמיטה, תשימו לב עכשיו מה אומר האריות. מה קורה בשנת השמיטה? אסור לעבוד את האדמה ואסור לזרוע ולנטוע משום מה? משום אותם חלקי נשמות שנפלו למדור הקליפות שהם בחינת פתיחים מן הצמים הקודמות, ואשר בשנת השמיטה יש להם עלייה. מה אומר אריזל? בשנת השמיטה כל הנשמות שנמצאות באדמה מתחילות לצאת, כמו קריאת המתים. כולם יוצאים. אם אתה זורע באותו זמן, אתה מונע את היציאה של אותם נשמות, זאת אומרת, אתה מונע את הבירור של הניסוצות של הליקוטי אור מתוך הקליפות. והסביר בעניין זה שעל כן אין להפריע כביכול בביצוע התהליך הזה של גאולת הנשמות מן הקליפה, ולכן צריכה האדמה לסבוט מזריעה מחודשת בשנה, ויתן לה שקט, תצא לשדה שלך, ואם אתה קצת חכם, והקדוש ברוך הוא נתן לך בעזרת השם רוח הקודש, אתה תראה את הניסוצות שמתחילות לעלות, מתחילים לעלות מן האדמה הזאת, במשך שנה שלמה. כן, אבל זה עולה גם יותר גבוה, כן? כי הצומח נאכל על ידי החי, והחי אתה אוכל אותו אחר כך, אז זה כבר עלה לאדם. וכשאתה אומר דברי תורה לשולחן, זה כבר עלה לשמיים. זאת אומרת, מהפרה הקטנה שהייתה באחו, כן? היא הייתה לך גם את הדומן, כי כשהיא אוכלת עשב, היא אוכלת קצת אדמה עם העשב, אז הבאת את הדומם לצומח, אתה צומח לחי, את החי למדבר, ואת המדבר לדברי תורה. כן, זה התיקונים שם, נכון? כי הנשמות שנפלו לקליפות נתקנות בשני שלבים. האחד, בירבה למדור הקליפות כדי להוציא יקר מגדולל. זאת אומרת, אתה נכנס לשם, לתוך המדור הזה של הקליפות, ואתה מתחיל להוציא משם. איפה ראים דבר כזה? והוא דוגמת ירידת ישראל למצרים. מה עשו ישראל במצרים? מה אין להם מה לעשות? ללכת רק למקום הזה, ערבת הארץ? כדי להעלות משם את ניסוצות האור שנפלו בחטאו של אדם הראשון ב-130 שנים שפרש מאשתו. והוא סוד הכתוב בספר שמות, ישראל במצרים, מה קרה להם שם? פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד. תשימו לב איך זה עולה. ממה זה עולה? זאת אומרת, העבודה שלהם שם במצרים, בתוך הסליפה, זה פירייה ויביאה להעלות נשמות. רמז לגאולת הניסוצות מקליפת מצרים. זה השלב הראשון. אבל יש עוד שלב בעבודה. השלב השני, זה תהליך התיקון. נעשה על ידי גילוי האור האלוהי העליון השואב מעלה מעלה את הנשמות העסוקות שלא יכלו להתברר בשלב הראשון כראוי. זאת אומרת, השלב הראשון עבר, לא כולם עלו, בשלב ב'. שלב ב' זה אור גדול, שמאיר מרחוק וקולט את כל מה שלא עלה בעבודה הפנימית בתוך החומר. מה זה? חלק זה של התיקון בא להשלים את החסרונות, ודוגמתו היא מתן תורה. אחרי שיית מצרים יש שלב ב'. מי שתפס שלב א', מביאים לו שלב ב', וזה מביא אותו לידי אור התורה עוד יותר גבוה. ואז נתקנו כל אותם נשמות שטרם נתקנו לפני.
על מה
נתקנו
להגיד?
עוד
מעט
נגיע. כן, בינתיים כאילו ברחנו מהשמיטה, אנחנו מדברים על נושא אחר, אתה תראה בדיוק אותו עניין. כן? תחשוב קצת, וכבר עכשיו תבין. יש עבודה שהיא עבודה של האדם. אתה יורד לתוך הקליפות ועובד, ויש עבודה שהיא על ידי אור גדול. נתתי לך דבר את התשובה, כן? ששנים תזרע שדך זה עבודה שבפנים. בשנה השביעית קודש, שבת, זה האור. יפה אותו דבר, אתם תמצאו את זה בכל התחומים. הפסוק רומז לחלק הזה של התיקון הוא בהוציאך את העם, כן? מה זה בהוציאך את העם? איך אתה רוצה להוציא אותו מהקליפה שלו? תעבדון, כן? תעבדונון את האלוהים על ההר הזה, 50. זאת אומרת, הנה 50, שנת ה-50 יובל. אתה מעלה את כולם למדרגה העליונה. שהרי, טען משה, לפני הקדוש ברוך הוא, כן? איך יצאו ישראל קודם זמנם? נכון? משה רבנו עשה חשבון, לא יוצא לו טוב בחשבון שלו. והרי תרם הסלימו את התיקון, שעבור או ירדו למצרים, וזה אומר לקדוש ברוך הוא, אתה בטוח שזה הזמן? וחידש לו הקדוש ברוך הוא עניין זה, שעל ידי גילוי אור התורה בסיני, יושלם תיקונם כראוי. זאת אומרת, נכון שלפי הזמן הם לא צריכים לצאת ממצרים. עכשיו אתה צודק כמו שרבנו, כאשר אני מוציא אותם והם לא שלנו. אז איפה יהיה התשלום שלהם? ההשלמה שלהם? למתן תורה 50 יום אחר כך, שלבת אור גדול מאוד שמרומם את הכל למעלה. בפסוק בית גנזי, רביעי ביור האריזל, שיש 60 ריבו אותיות לתורה, וכל אות ואות הוציאה נשמה אחת המקבילה לה. מאיפה באות הנשמות שלנו? האריזל אומר שכל נשמה באה מאות בתורה. זאת אומרת, מי זה שורש? השורש זה האות. השורש אגד אותיות. מי זה ענף? נשמות. לכל נשמה יש שורש, שזה אות אחת בתורה. לכן אומרים לנו חכמים, שמרימים ספר תורה בהגבהה, לך תסתכל על האות שמתחילה את השם שלך. אם קוראים לך דוד, אז תסתכל על הדלת. וזה שורש נשמתך. עכשיו, איזה דלת בכל התורה? לא יודע. אבל אני מחפש. אבל אני יודע שזה האות דלת, זה לא חשוב איפה היא נמצאת בדיוק. למה? איך זה עובד? והנה, סדר ההשתלשלות של העולמות הוא כזה. אור, מים, רקיע. כבר עשינו שיעור שלם רק על העניין הזה. מה זה אור, מים ורקיע? דהיינו שכל דבר שמתפשט עובר דרך ג' שלבים אלו עד גילויו בפועל בעולם הזה. והוא סוד ברוך שאמר, תשימו להם ראשי תיבות, אור, מים, רקיע. זה היה העולם. כל דבר במימה למטה עובר דרך ג' שלבים אלו. מה זה אור? אור, לחלק הראשון, הוא סוד הדברים כשהם עדיין בכוח, במוח האב. למה, אם איפה זה בביטוי הזה, מוח האב? זה כמו טיפת הזרע, נכון? טיפת הזרע נמצאת במוח האב לפני שהיא יורדת והופכת להיות נוזל, מים, ואז היא נכנסת לתוך הבטן של האמא ונרקע, כן? רוקע, תינוק. אז אתם רואים שיש אור, מים ורקיע. רמז למה שעלה ברצונו התברך לפני בריאת העולם, זה נקרא אור. אור זה המחשבה של הבורא. מים, ושוד התורה עצמה עם אותיותיה. זה כבר התורה. אין מים אלא תורה. שהייתה כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא בתהליך הבריאה. אז למה התורה נקראת מים? למה התורה נמשלה למים? בגלל שהקדוש ברוך הוא משתמש בה כמוליך. אתם יודעים מה זה מוליך? בחשמל, אם אני רוצה להעביר חשמל מפה לפה, מה המוליך הכי טוב? מים. אני מעביר חשמל מפה, דרך בריכת מים, זה מגיע לשם תוך שנייה. זאת אומרת שהמים זה מוליך עצום. ולכן, כל מה שבא לקשר אותנו לבורא הוא מקווה מים. מנדמם, מפה לפה, מפה לפה. ישר והפוך. יש סוד גדול במקווה, כן? מה זה תחתית המקווה, מה זה הדפנות של המקווה, מה זה המים, מה זה הגב של המקווה, התקרה של המקווה. הרבה כוונות יש שם. שלב שלישי, רקיע. הוא סוד השלב הסופי של גילוי הנשמות, רוקע הארץ על המים. גילוי הנשמות יעשו כולן מכוח האותיות של התורה שקדמו להם. אז יש לנו כוח, זה נקרא אור, יש לנו מים שזה אותיות התורה, ויש לנו נשמות, שזה בא מהכוח הזה של האותיות. כי הנשמות שנפלו לקליפות, הרי שנפלו לשם יחד עם שורשן שהם אותיות התורה. אז זה החידוש. כשנפלו הנשמות, מה זאת אומרת שנשמות נפלו? מה זה נפילה של נשמה? כלומר, כשנשמה לא עושה את מה שבדיוק היא צריכה לעשות, נפילה זה נקרא נפילה. אם אדם הראשון, למשל, היה צריך לעשות עבודה, והוא לא עושה את העבודה הזאת כראוי, הנפילה הזאת שהייתה שמה, נפילה את הפוטנציאל הזה. אז הנשמות נפלו. עכשיו, אמרתי שהנשמות יש להם שורש. איך קוראים לשורש של הנשמות? אותיות. אומר האריזל, גם האותיות וגם הנשמות נפלו לקליפות. כלומר, מה זה הקליפות? בוא נגדיר את זה במילים שאנחנו מכירים, גלות. כשיש גלות, לא חשוב איפה, נגיד מצרים עכשיו. אז יש נשמות במצרים, נכון? נשמות בני ישראל בתוך מצרים הם בגלות. מה יחד איתם שם? אותיות. כשבני ישראל יצאו ממצרים, מי יצא ממצרים? גם הנשמות וגם האותיות שלהם. בואו נראה. ואשר על כן מבואר בספר מגלי עמוקות, שתורה שבכתב הלכה בגלות מצרים יחד עם נשמות ישראל. הנה, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. במצרים הייתה גם תורה, זאת אומרת אותיות, וגם נשמות בני ישראל. וכשהגיע זמן הגאולה, נגאלו כולם יחד, ישראל ואותיות התורה. והופעתם בפועל של אותן אותיות התורה, הייתה 50 יום אחר יציאת מצרים במתן תורה. זאת אומרת, מה זה מתן תורה? מאיפה זה בא מתן תורה? נגיעת ממצרים, בגלל שהכל היה במצרים, בגלות, מה זאת אומרת בגלות? זה לא התגלה בעולם, זה היה הגלות, חסמת אותו, חנכת את התורה הזאת. כשאתה יוצא ממצרים, אתה גם משחרר את האותיות. יוצא שתמיד כשאנחנו יוצאים מגלות, אנחנו לא רק יוצאים נשמות מאותה גלות, אלא אנחנו משחררים אור שהיה ביחד איתנו באותה גלות. ולכן... זה עוד מושג אחר, כן? זה הכוח של הדיברות, של המאמרות, ליותר דיוק, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כן, אמרנו כבר בזמנו, אני חושב שהייתם בשיעור הזה, שעשרה מאמרות שבהם נברא העולם ירדו לגלות מצרים, ככה אומר הזוהר הקדוש, כן, ומובא בספר חסידות, שפת אמת מביא את זה, ואותם עשרה מאמרות שלהם נברא העולם היו בגלות מצרים יחד עם הנשמות, אז היה צריך לשחרר את המאמרות, וצריך עשר מכות כדי לשחרר עשרה מאמרות, ואחרי זה מופיע בעשרת הדיברות בארצנו. אומנם, בגלל שלא קיבלו ישראל ברצון בסיני, אלא תורה שבכתב, נכון? בהר סיני לא רצו לקבל תורה שבעל פה, ברצון. למה לא רצו לקבל תורה שבעל פה? בגלל שזה מעייף. ככה כתוב. תורה שבעל פה זה מעייף. כן, עידוד שינה, אדם לא ישן בלילה, צריך ללמוד תורה. תורה שבכתב זה כיף. אתה קורא סיפורים. תורה שבעל פה, אתה מתחיל ללמוד, אז זה כבר מעייף אותך. אז אתה עובר בדפים ככה, כבר נרדמת. לא רצו לקבל את זה ביציאת מצרים, במתן תורה. לא רצו לקבל תורה שבעל פה, רצו רק תורה שבכתב. ולא תורה שבעל פה. על כן, אז עכשיו אתם גם מבינים משהו. כפיית ההר כגיגית עליהם, זה היה על איזה חלק של התורה? שבעל פה. שלא רצו לקבל ברצון. אז הוא כפה עליהם את ההר כגיגית, רק על החלק הזה. על כן נכתב חלק זה של התורה בגלות. נכון? אם אתה לא רוצה לקבל אותו ברצון, אז הוא עדיין בגלות, כי לא הוצאת אותו. עד זמן בית שני, תסתכלו כמה זמן, אבל. בסוף גלות בבל, שרק אז נאמר עליהם, קיימו וקיבלו עליהם, כן? זאת אומרת, מגילת אסתר, שלפי, כן, לפי שרק אז קיבלו חלק תורה שבעל פה ברצון, לכן אז יכלו להתגבר על אויביהם והשתחררו מעולם. וגילוי לעולם, וגילו לעולם יחד, כן, עם גאולתם הם, את חלק התורה הזה הנקרא בסינו בשם תלמוד בבלי. זאת אומרת, מאיפה יצא תלמוד בבלי? כמו שאמרתי לכם מקודם, שתורה שבכתב מאיפה יצא? ממצרים. מאיפה יצא תלמוד בבלי? מבבל. זה היה שמה, בגלות, יחד עם עם ישראל, באותה גלות, וכאן ישראל מסתחרר משם, הוא מסתחרר יחד איתו עוד חלק מהתורה שנקרא תלמוד בבלי הפעם. מתקדמים. ולפי סדר זה, הרי שכל גאולה וגאולה שהייתה להם לישראל, שחררה גם חלק נוסף, רובד נוסף של התורה. וכשנדייק, כן, אתם שמים לב למשהו? שזה הולך מהחיצון אל הפנימי. תורה שבכתב, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, ועוד מעט תורת הסוד. זאת אומרת, מבחוץ לפנים. וכשנדייק נבחין שהסדר הוא מן החוץ לפנים. דהיינו שחלק האחרון שהתגלה בגאולה האחרונה, בימי רבי ימינו, הוא כאמור חלק הסוד המתאים לחלקי הנשמות שנגאלים באותו דור. תשימו לב, אמרנו מקודם שכל אחד שיוצא מגלות לגאולה, יש לו תורה שמקבילה לו. לפי זה, במצרים יצאו נשמות שמקבילות לתורה שבכתב, בבבל יצאו נשמות שמקבילות לתורה שבעל פה, ובדור שלנו יש נשמות שמקבילות לתורת הסוד. זה נשמות עצומות שיש היום בעולם. שני אופנים ראינו בגאולה. האחד, שחרור הנשמות שהן ענפי האותיות התורה, הנשמות הן הענכים, וכשזה נעשה, אז גם השורש מגיע. כלומר, אם אני מוציא את הענפים, אני מוציא גם את השורש, והשני, הפוך, שחרור האותיות השורשיות, אני משחרר את השורש, וכשהן יוצאות, ממילא יוצאים גם הענפים, והיינו הנשמות. הבנתם? תלוי איך אני עושה את העבודה. או שאני מטפל בתוצאה, ואני משחרר גם את השורש, או שאני מטפל בשורש, ואני משחרר גם את התוצאה. באופן האחד, יש פעולה על הענפים, ובאופן השני, פעולה נעשית על השורש. כך ניתן להבין החילוק שבין העשייה האנושית בשש שנים, עכשיו אני חוזר לשמיטה, זה בדיוק החילוק בין השש שנים של העבודה לבין השמיטה בשנה השביעית. למה? כי בשש השנים, עבודת הזריעה והנקייה מאפשרת הוצאת הניצוצות מן הקליפות על ידי פריה וריביה. כן, דיברנו על פריה וריביה, זאת אומרת, עבודה של האדם, חרישה. כן, מה זה לחרוש את האדמה? אתה לא צריך לעשות ציור, זה כמו זיבוב, זה כמו ייחוד, נכון? ואיך אגב, זה נקרא גם חרישה וזריעה, פשוטו כמשמעו. והיינו שיחד עם יציאת התבועה מן האדמה, שהאדמה היא בהיריון מאותה זריעה, אז היא מוציאה פירות, נכון? יוצאת גם, כן, יוצאות גם חלקי הנשמות המצפות לתיקונן. אז היו שם הנשמות והן מסתחררות יחד עם הפירות שאתה מעלה. אז עכשיו אנחנו לוקחים את הפירות האלה, ועל ידי אכילת התבועה והברכות שלפני ואחרי, מה אתה עושה? עולים הניצוצות התמונים בתבועה וחוזרים לאט לאט אל מקום הקודש. זאת אומרת, אתה מעלה אותם מן האדמה לשולחן שלך, מן השולחן שלך, על ידי ברכה לפני, ברכה אחרי וכו' וכו' וכו'. לכן שלושה שישבו על שולחן אחד ואמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום. למה? כי אותיות התורה הן כאמור שורש הנשמות. אז כשאתה אומר דברי תורה לשולחן, אמרנו שהאותיות של דברי תורה, מה זה מביא? נשמות גם. אז אתה מעלה נשמות מהאוכל שאתה אוכל. כלומר, איפה נמצאות הנשמות של החידוש תורה שיש לך על השולחן? מאיפה בא החידוש תורה שיש לך על השולחן? אני שואל בשאלה פשוטה. מהאוכל עצמו, זה החידוש. כלומר, אם אתה לא יודע כלום, נגיד, לא למדת על משהו, ואתה ממש מכוון בתוך האכילה שלך, באופן אוטומטי חייב לתת לך איזה חידוש על השולחן, שלא למדת אותו לפני. מאיפה הוא יבוא? מהנשמות שבתוך האוכל, שעכשיו בגלל שאתה רוצה להגיד דברי תורה, אז הנשמות האלה עולות, וכשהן עולות הן מגלות את החידוש שלהן. זה סוד עצום. ועל ידי דברי התורה עולים הניצוצות מעלה מעלה. התורה, כן? אני מצטער על כל, יש הרבה טעויות, כי כתבתי את זה מהר לפני שהגעתי. נובעים מכוח השולחן עצמו, כן? החידושים, חידושי התורה. כן, חידושי התורה נובעים מכוח השולחן עצמו והאכילה עליו. שאפשרו להם חידושי תורה כאלו. כן? כאילו אכלו משולחנו של מקום. ועובדה ברורה, לזה היא שבט לוי. מה יש לשבט לוי? מה הוא עושה שבט לוי כל היום? מה הוא אוכל? רק קודשים, תרומות, קודשים. אז מה הוא עושה בעצם? הוא אוכל את הבירורים הכי גבוהים. אז מה יש לו באופן אוטומטי? תלמידי חכמים, כולם משבט לוי. ומתאמצים כדי להגיע לזה? לא, רק אוכלים. לעומתם יש שבט אחר, שהם מסכנים, מתאמצים, גם הם תמידי חכמים, איזה שבט? יששכר. יגיעו למדרגה גבוהה, אבל על ידי חרישה בתורה, ממש לומדים, 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 ואלה אוכלים, ומופיעים להיות כולם, כן, רבנן. לשבט לוי שהיו גדולים בתורה יותר מכולם ללא ידיעה, כמו שהיו ידיעים ועמלים שבט יששכר, כדי להשיג מעלות התורה. למה? וזה משום ששבט לוי היה אוכל תמיד אכילה של מצווה, בקדושה, בקודשים, ותרומות ומעשרות וכו'. והיו מעלים כל הניצוצות שהיו בזה אל תורשם. תשימו לב, זה לא סתם ניצוצות שהולכים לעניין של קודש, של קודשים. הן תוצאות הרבה יותר גבוהות. אז לוי שאוכל שם בבית המדרש בשקט, בלי להרגיש אפילו, הוא הופך להיות תלמיד חכם. על ידי האכילה, האכילה נותנת לו לא רק מזון גשמי, אלא מזון רוחני שגנוז בתוך האכילה עצמה. כאילו על הלחם לבדו יש לאדם, כל מוצא פי עשר אותיות יש לאדם. זה החיים האמיתיים, מה שגנוז בתוך החומר של האוכל. אז מי שאוכל פלאפל בשביל לאכול את הפלאפל, אז הוא הבן שבטן שלו, הוא כל החיים שלו איתן. תמיד יהיה בתרדמת. איפה שהוא הולך, הוא נופל, הוא יושב. אין לו כוח. כי הוא לא אוכל לסוב הנפשו. יפה. אז פה אנחנו מדברים על שלושה, למה? כי השלושה יש להם כוח מנגנון להוציא את זה עוד יותר. לכן יש זמון, וזמון זה הזמנה של קודש. מדרגה גבוהה. גם אחד שיושב לבדו, תסתכל בפרשת השבוע אפילו בבן ישראל, מה הוא אומר? אתה לא יודע אם יש לך זמן לאכול בכלל, נכון? אתה צריך לקרוא את כל הסידור שלו שיש לך, כל המזמורים ופתח אליהו, כבר הכל קר. דהיינו, כן? אלה אותיות התורה כנעל, ולכן היו מחכימים יותר מכל החיים בית ישראל. ואם היו שלושה אוכלים על שולחן אחד בלא דברי תורה, אז זה שלום, זה גרוע מאוד. הרי זה נחשב לאכילת זבחי מתים. למה? כי לא אוכלים מזבחי מתים, אומרת המשנה? כי לא היו מתקנים תוצאות החיים על ידי דברי התורה. אז כאילו עכשיו אוכלים סתם חתיכות בשר. אבל בשנה השביעית, אז זה ששת ימי המעשה. בשנה השביעית, כלומר בשמיטה, איך נקרא עלייה? לא על ידי העבודה שלך שנכנסת על שם ואתה מתחיל להשתולל ולעשות עבודות. לא. בשמיטה יש עבודה אחרת. מה היא? שבת. מה את אומרת? תורה. אותיות. עיקר העלייה הוא בעמלות בתורה. זאת אומרת, בשנה הבאה, בעזרת השם שתבוא, עיקר השנה צריכה להיות לימוד. כלומר, בהתעסקות בתורה, באותיות התורה. לכן בשנת השמיטה אין זריעה ונטייה. זה רמז, אל תתעסק בדברים שלמטה יותר מדי. אתה עכשיו בשנה מיוחדת שצריך להתעסק בדברים שלמעלה. אנחנו קצת בעולם מודרני, שכחנו בשביל מה הייתה שמיטה. כולם היו עובדי אדמה, נכון? בשנה השביעית מה היו עושים? כלום! אז מה יש לך לעשות? אתה לומד תורה. היום אף אחד לא עובד אדמה, אתה מדבר על עובד אדמה, כולם שוחקים עליך. אתה לא מבין מה זה שמיטה, לא שמיטה. אבל בשורת אנחנו עובדי אדמה. אז בשנה השביעית מה יש לנו לעשות? ללמוד תורה, שנה שלמה, אם לומדים תורה. כן? היום יש אפילו ביטוי, כן? שנה שבתית. בכל מיני לשונות. לקחתי לעצמי שנה שבתית. הנה אני שבתית. איפה יעשו הדברים האלה? זה מה שיטה. כן, חס ושלום. זה הפך מהתיקון, כן? אז כן נשמור. כי כל אלו הם סוד ההתעסקות בענפים. ונראה לומר, כן? כי זהו השילוב בין שתי הפרשיות בהר בחוקותיי. כאן נסיים. מה זה בהר? בהר הוא עניין ששת ימי עבודה. עושה שנים של זריעה וכו'. בחוקותיי בא לרמוז על החלק השני בעבודת התורה, הוא על ידי עמל התורה. מה כתוב שם? אם בחוקותיי תלכו, מה אומר רש"י? שתהיו עמלים בתורה. אז אתם רואים מה זה השילוב? בהר בחוקותיי. שתי שיטות בעבודה של השם. או בזריעה ובעבודה שלך ובמאמצים שלך, או בחוקותיי, אותיות התורה. וזה בעיקר בשבת, שבת הארץ, אבל גם בשבת של השבוע זה אותו דבר. מה אנחנו עושים בימי החול? בתוך החול, ועובדים, וכל אחד בעבודה שלו, מלא צבע, מלא צבע. בשבת, הכל חוזר ללבן. הכל חוזר על לפני הכל. והיתרון שיש לכהנים בשש השנים שהם אוכלים מן הקודשים, כן? ומתעצם את תורתם, אז יש להם יתרון, נכון? על כל עם ישראל. הרי הם גם בשש שנים מעלים יותר מאשר השאר, כי הם אוכלים קודשים והנשמות. אז איפה אנחנו מסתובבים אליהם? בשמיטה. בשמיטה כולם אותו דבר. הרי שבשנת השמיטה כל ישראל שווים, כי אור התורה לכולם יהיה. כי כולם עמלים בתורה בשנת השמיטה כאמור. וכל האור הזה מן הפירות הוא יוצא. כלומר, כשאתה אוכל פירות שביעית, כשאתה אוכל את הפרי הזה, כן, שנשמור בחוץ לארץ, כתוב שם בלי חשש. זאת אומרת, חז ושלום שלא תיגע באיזה פריטה, זה חשש. זה קדושה, לאכול מהפירות האלה. המילה הזאת היא בכלל לא מתאימה לדבר הזה. בלי חשש. מה זה מפחיד כל כך? זה מדהים כל כך? זה קדושה. הפוך, אתה צריך לאכול מפירות שביעית. ברגע שאתה אוכל מהפירות האלה, אתה מעלה את הכל לקודש, וזה מדרגה של תורה עצומה מאוד. תשימו לב, אני מההתחלת השיעור מדבר על קדושה שבטבע. זאת אומרת, זה לא סתם לימוד תורה בגלל שאתה יוצא ופותח ספרים. אני פה אומר לך לאכול פירות שביעית, וכשאתה אוכל פירות שביעית, אתה מגלה קדושה שלא הייתה אפילו בלימוד. קדושה יתרה. אם אתה מוסיף על זה לימוד, ברוך השם. שעל ידי אכילת פירות שביעית, כן, קדושה בתוך הטבע, שגדלו בקדושה שביעית, הרי שיש ריבוי תורה של ישראל. בעזרת השם, כל הבניין הזה הוא בניין חשוב מאוד לדעת איך הקדוש ברוך הוא כן בונה את המנגנון הזה. תודה רבה.